ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
שלום. אז גם השבוע אנחנו נעיין בכמה וכמה מהפירושים של המהר"ל בפירושו גואריה על רש"י לפרשת השבוע. אני רוצה להתחיל ברש"י שעולה על הפסוק וירא יעקב מאוד ויצר לו ואז ויחץ וכולי. אז זה אומר רש"י, וירא יעקב וירא שמא יהרג ויצר לו שמא יהרוג אחרים. כך מביא רש"י מהמדרש. והפירוש הפשוט הוא באמת שיש פה כפילות, גם יראה וירא יעקב וגם ויצר לו, אז צריך להבין את שני הדברים. המהר"ל מתעכב תחילה באמת על העניין הזה של שמא יהרוג אחרים. הוא מסביר באופן פשוט מאוד את מי הוא יהרוג, יהרוג את עשיו. אבל בעצם נשאלת השאלה, למה הוא כל כך חושש מהאפשרות הזאת? הרי בסופו של דבר יעקב עשיו קם עליו להורגו, וקיימלן, כן? כל הבא להורגך, השכם להורגו. אז כך שואל המהר"ל בעצם, מה החשש או מה היראה מפני כך שהוא יהרוג את עשיו? אז כמובן שיש כאלה שאומרים שבכל זאת, יש כאן איזה מדרגה רוחנית של יעקב, שבעצם היה מוותר על כל העניין, כל הסכסוך הזה לא לרצונו, ואף על פי שאולי בדין הוא יהרוג את עשיו, מכל מקום כל העניין איננו עושה לו נחת רוח. אבל המהר"ל קודם כל אומר שהיה מתיירא מיצחק אביו שיקלל אותו. כך באמת מופיע בתנחומה. שבאמת החשש היה בכל זאת שיצחק לא יהיה מרוצה מהתוצאה. אבל אחר כך מתעורר המהר"ל לדון בנקודה נוספת. הרי עשיו כאשר הוא בא לקראתו של יעקב הוא לא בא לבד. הוא בא עם 400 איש. ויכול להיות שבאמת שם הירוג אחרים באמת לא עולה על עשיו, אלא באמת עולה על האחרים. ואז הוא מתחיל לדון באמת מה המצב, כאשר, ואנחנו דווקא מצבים שאנחנו קצת מכירים מצבים דומים להם, כאשר אותם אנשים באים עם עשיו, אז אפשר לבוא ולומר אם באים עם עשיו, אז גם עליהם בא הכלל, בא להורגך, השכם להורגו. אולי גם הם באו עם עשיו, וגם הם רוצים להרוג את יעקב, אז גם עליהם יש בעצם את היתר הזה של הבא להורגך, השכם להורגו, ואין כל כך בעיה עם האפשרות הזאת שהוא יהרוג אותה. אבל אז מעלה המהר"ל אפשרות מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר, ייתכן, אותם אלה שעשיו הביא איתו, אז אולי פה המצב שונה, המעמד שלהם הוא לא בדיוק כמו המעמד של עשיו, בגלל שיכול להיות מאוד שאותם 400 איש לא עושים את זה ממש ממש לרצונם. ובלשונו של המהר"ל, ייתכן שכאן זה שונה משום שהם אנוסים, שהרי עשיו הכריח אותם לבוא עמו. אחר כך המהר"ל דוחה את הדבר הזה, שאין דבר כזה שמכריחים בן אדם לבוא ולהילחם כנגד מישהו אחר. משום שבעצם זה מצב שבו האדם וכל אדם מחויב להרג ואל יעבור. זה בדיוק המצב שבו מישהו מכריח אותי לפגוע, להרוג מישהו אחר, ואני מצווה לבוא ולומר שאני לא יכול לעשות את הדבר הזה, משום שבאמת, מהי חזית דמה דידי סומק תפי מדמו של אותו אדם שאומרים לי להרוג אותו. ולכן בעצם, אם מכריחים אותי להרוג, אין לזה מעמד של אונס, כי אם אני עושה את זה, הייתי הרי חייב למסור את נפשי, ואם אני עושה את זה, זה עניין של רצון. לכן לא שייך לומר גם פה שאותם אלה שבאו מסב, אף על פי שהיו יראים מפניו, הם אנוסים, כי הכריחו אותם לבוא. אין דבר כזה להכריח אנשים להילחם, הם אמורים והם חייבים לעמוד על זכותם שלא לרצוח, או על חובתם שלא לרצוח, ולכן אומר המהר"ל שהוא לא מקבל את האפשרות הזאת, שאולי מדובר פה באחרים שהמעמד שלהם היה שונה, כי מהרגע שהם הצטרפו בפועל עשיו לבוא כנגדו של יעקב, גם עליהם חל הכלל ההלכתי של הבא להורגך השכם להורגו. ולתפיסה הזאת יש השלכות רוחניות ומוסריות מאוד מאוד משמעותיות, כי יש כאן אמירה מאוד ברורה שאף על פי שיש איזשהו מנהיג שיש לו תוקף על האחרים, אנחנו לא מוכנים לקבל את האפשרות הזאת שהם אנוסים להילחם כנגדנו, אלא בסופו של דבר הם היו, יש לנו תביעה מוסרית משמעותית שהם היו צריכים להגיד לו, בשום פנים ואופן איננו מוכנים להרוג מפני יראתך. מה עושה אז המהר"ל בסופו של דבר עם הדברים? אז הוא מציע פתרון המורכב הבא, שבהחלט יכול להיות שהם באו עם עשיו מחמת היראה, אבל הם לא התכוונו באמת להרוג את יעקב. וכיוון שיעקב נמצא בספק שמה אותם אנשים אמנם נמצאים במחנה של עשיו, אבל בכל זאת הם נמצאים שלא לרצונם, וייתכן שאולי מאלה שיעקב יהרוג היו גם כאלה שלא התכוננו ממש ממש להילחם, כיוון שיכול להיות שיש אנשים כאלה, אז הוא היה ירא בכל זאת מהעונש, מפני שלדעתו מצב כזה הוא מצב של חטא בשגגה. כי הוא היה סבור שהם באו להרוג ולכן הוא השכים להרוג אותם, אף על פי שהם היו שם בלי כל כוונה להרוג. אז אם דבר כזה יקרה, הרי זה נחשב כהריגה בשגגה, שמכל מקום הייתה צריכה כפרה, ולכן יעקב חשש שמה הוא יהרוג אחרים. זה הדרך שבה המהר"ל מנסה ליישב את העניין. כל מקום, כפי שאמרנו, לתפיסה העקרונית פה יש כמה וכמה השלכות. קודם כל הוא רואה את המורכבות של המצב, שייתכן מנהיג שקופה על נתיניו או על חייליו ללחום מלחמה שאיננה לרצונם המלא, ומכל מקום התביעה המוסרית טובעת מהם להתקומם כנגדו ולא לאפשר לו לעשות זאת. עם זאת, המהר"ל ער לאפשרות שיש אנשים כאלה שיהיו שם בלי כל כוונה ממשית להילחם, ואז בכל זאת, אם הם יהרגו במלחמה, יש לזה איזשהו גדר של הריגה בשוגג שצריכה כפרה. אבל בעצם המהר"ל אחר כך עובר לשאול את השאלה היותר משמעותית. ויש מקשים למה היה ירא יעקב, והרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך, כל מה שראינו בתחילת פרשת ויצא בשבוע שעבר. אז מדוע יעקב ירא? אז באמת רש"י מסביר, בעקבות חז"ל, שהוא היה ירא שמא יגרום החטא. וגם הדבר הזה מופיע בכמה וכמה מקומות, שהצדיקים בכל זאת מתייראים שמא יגרום החטא, אף על פי שהם הובטחו. אבל בכל זאת נשאלת השאלה. הגמרא בברכות אומרת שכל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו אם הוא על תנאי, איננו חוזר. ואם הקדוש ברוך הוא אמר פה, הנה אנוכי עמך ושמרתיך וכולי, הרי זה דיבור לטובה, והוא איננו חוזר, אז אם כן, למה היה ירא? כך שואל המהר"ל, ובעצם זה ההזדמנות שלו, לתת לנו תפיסה מאוד מאוד משמעותית בתורת הנבואה שלו. והוא עושה הבחנה מאוד מאוד ברורה בין שני מצבים. בין מצב שיש בו הבטחה, הבטחה אישית, שהקדוש ברוך הוא מבטיח אדם כלשהו, שהוא מבטיח במקרה זה ליעקב, לבין מצב שבו הקדוש ברוך הוא שולח נביא בנבואה לומר לנו מה עתיד להיות. וההבחנה שלו היא לא רק הנושא הזה של השליחות, שאותו בעצם הרמב״ם מדגיש כשהוא דן בנושא הזה. ההדגשה של המהר"ל היא על ההבדל בין הבטחה לנבואה. הבטחה היא איזשהו מערכת יחסים אישית שיש לקדוש ברוך הוא עם אותו אדם. היא לא איזשהו אמירה שאומרת לו מה הולך לקרות. אין פה איזשהו הכרזה על העתיד. אין פה נבואה מה הולך להיות. ברגע שיצאה נבואה מפיו של הקדוש ברוך הוא וניתנה לנביא להתנבא בה, הרי שבאותו רגע הדבר העתידי הרי הוא כאילו הוא עשוי. או בלשונו של המהר"ל, לפיכך רוב דברי הנבואה הם בלשון עבר כאילו כבר נעשה. כלומר שכך נגזרה הגזרה לטובה מאת השם. וכיוון שבעצם המטרה של הנבואה היא בעצם לבאר לנו את העתידות, להנהיר לנו מה הולך לקרות, הרי ברגע שדבר הוא מופיע אלינו כנבואה, אז כל דבר לטובה אפילו התנאי איננו חוזר. ההבטחה זה מצב אחר לחלוטין. ההבטחה זה חלק ממערכת היחסים האישית שיש לאדם המעלה, לצדיק, לנביא עם הקדוש ברוך הוא, וכאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח לו דבר, זה חלק ממערכת היחסים הזאת. ואם קורה משהו, אם גורם החטא, אז ברור שההבטחה מתבטלת. ההבטחה איננה נועדה להגיד לי מה יהיה, אלא נועדה לעודד אותי ולקדם אותי לקראת מה שיהיה. אבל אם אני לא אעמוד בדברים, אם אני אחטא, הרי שברור שאנחנו חושבים שההבטחה יכולה שלא להתקיים. משום שכל ההבטחה היא ניתנת בתוך אותה מערכת אינטימית, אישית, שמתרחשת בין הקדוש ברוך הוא לבין הצדיק, ומטרתה של ההבטחה היא רק להבטיח את הצדיק לעשות עם אותו, לתת לו, לבאר לו מה השכר שיהיה לו, אבל לא לקבוע שהדבר כבר מתרחש. ולכן, כיוון שמדובר בהבטחה אישית שמיוחסת אליו, אז בדין הוא שיבוא לשינוי כאשר יש שינוי אצל המקבל, אצל המובטח, אם גורם חס ושלום אחת. ולכן אין סתירה בין כך שמובטח לו ליעקב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך, לבין זה שהוא ירא, לבין זה שהוא לא מרגיש שההבטחה הזאת מונחת בכיסו, שאיננה עלולה להשתנות כתוצאה משינויים שיחולו בו, והוא עדיין שומר על המאמץ וחושש ומתארגן, אף על פי שהוא הובטח. לעומת זאת, אילו הדברים היו מופיעים בנבואה, אילו נבואו הדברים לא בתור הבטחה אישית אליו, אלא נאמרו לו כנבואה לגבי עתידו, אז בהחלט היה מקום לבוא ולומר שאין לו צורך לירא, משום שהוא מובטח, הנה אנוכי עמך. כן, מר"ל פה בהזדמנות זו בעצם מבאר לנו תפיסה עקרונית לגבי הידע או המידע שמופיע מהקדוש ברוך הוא אלינו, כאשר יש הבדל עצום אם מדובר בנבואה כלפי העתיד או אם מדובר בהבטחה. אני רוצה לעבור קצת הלאה, לא הרבה הלאה. המהר"ל עוסק ברש"י ש רק רגע אחד, הנה. בסוף הדברים של יעקב הוא אומר, הצילי נמנע מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. ואתה אמרת היטב איתי עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. ורש"י מתייחס לשאלה המעניינת, אתה אמרת היטב איתי עמך, טוב, זה עוד אפשר לקבל, אבל ושמתי את זרעך ככל הים. איפה אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב שהוא ישים את זרעו ככל הים? אומר רש"י, ואיכן אמר לו? ולא לא אמר לו, והיה זרעך כאפר הארץ. אלא שאמר לו, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך, ודיברתי לך זה לאו דווקא אליך באופן אישי, אלא עליך. וההבטחה שנאמרה לאברהם, הרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, זו הכוונה שאליה מתייחס פה יעקב כאשר הוא אומר, ושמתי את זרעך ככל הים. כל השאלה של רש"י מתבססת על כך שבעצם יש הבחנה בין ברכת ככל הים לבין ברכת כאפר הארץ. הברכה של אפר הארץ נאמרה ממש ליעקב, אך בפרשה הקודמת. אם נלך אחורה, אז אנחנו נראה שנאמר ליעקב בפרק כ"ח פסוק י"ד, במראה הסולם, נאמר לו שם כך, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כאפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה וכו'. כאפר הארץ נאמר לו. אבל כאן יעקב אומר, ושמתי את זרעך ככל הים. ולכן רש"י שואל שאפר הארץ, אפר הארץ נאמר ליעקב, אבל חול הים לא נאמר ליעקב, והתירוץ שלו הוא שמדובר על ההבטחה של חול הים שנאמרה לאברהם, שהיא מיוחסת ליעקב, את אשר דיברתי לך זה עליך. מה ההבדל בין ברכת חול הים לבין ברכת אפר הארץ? זה הדבר שמעסיק את המהר"ל, משום שלדעתו, כפי שאמרנו, כל הקושייה של רש"י בנויה על כך שזה לא אותה ברכה. לכאורה, היינו אומרים, מה ההבדל? פר הארץ, חול הים. אבל יש הבדל, יש הבדל עקרוני, יש הבדל מעשי. אפר הארץ הוא באמת, יש לו אופי אחר מהחול, החול הוא גרגירים מפוררים אחד מהשני, אוסף ערימות של חול בעצם, אין שם גושים. אפר הארץ יש משהו יותר שמתגבש לכלל גושים, לכלל חטיבה אחת, הוא כאשר שופכים עליו מים, הוא נהיה בוצי, חול הים לא נהיה בוצי כאשר הוא שומר על האופי שלו ועל הגרגירים השונים שלו. יש הבדל בהתנהגות של אפר הארץ ושל חול הים. אבל במה שונות הברכות של אפר הארץ וחול הים? וזה מסביר פה המהר"ל בכמה וכמה אופנים, אבל אנחנו נתמקד בנקודה שקשורה כאן. הוא אומר שישראל נתברכו בשלוש ברכות בנושא הזה של ריבוי אוכלוסיהם. הם נתברכו להיות ככוכבי השמיים, הם נתברכו להיות ככל אשר על שפת הים, או ככל הים, וכאפר הארץ. מה ההבדל משלוש הברכות האלה, ומתוכם מתברר גם מה ההבדל בין הברכות שלנו של אפר הארץ וכל הים. אז כוכבי השמיים זה ברור. ריבוי כוכבי השמיים, כל אחד ואחד יש לו שם בפני עצמו, ובאמת הוא נספר, כמו שאומרים, המוציא במספר צבאם. יש באמת איזשהו מעלה כזאת שאתה רוצה להגיד, עם כוכבי השמיים, כל אחד יש לו את האור הייחודי שלו, את המשמעות שלו, עד כדי כך שכל אחד זוכה לשם אישי בשלו. וזה הברכה של כוכבי השמיים. לעומת זאת, חול הים זה אין לזה מספר. זה משהו שהוא בלתי ספיר. להגיד שיש פה איזה ריבוי אינסופי של פרטים, 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 לא על ידי זה שאתה בעצם יכול לזהות כל אחד משמו. אדרבה, יש פה ריבוי שחוזר על עצמו. אתה לא מתייחס לייחודיות של כל גרגר וגרגר. אתה אומר, אבל יש פה ריבוי עצום של גרגירי חול. וזה הריבוי הזה הוא דבר שאין לו מספר ולא בא במספר. באמת, המהר"ל מדגיש ששני המצבים האלה, מצב של כוכבי השמיים, מצב של חול הים, הם שני מצבים שלא מקבילים, כן? זאת אומרת, בימי משה הם היו נספרים, כמו שספרו במדבר, חומש הפקודים, הספירה של בני ישראל ביציאתם ממצרים, ואחר כך ערב כניסתם לארץ, הם נפקדים, הם נספרים, מוציא במספר צבאם, יש להם שמות, ובאמת אצל משה אנחנו אומרים והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. זה המצב שבו הם נספרו ואז הם נמשלו ככוכבי השמיים. והמצב שהם היו ככל הים מופיע בתקופת שלמה. כתוב שהיו יהודה וישראל ככל אשר על שפת הים. באמת ריבוי עצום. זה כוכבי השמיים וזה חול הים. מה זה אפר הארץ? אבל מדגיש שאפר הארץ הוא היבט אחר של הכמותיות, של הריבוי של של עם ישראל. והרעיון של אפר הארץ, דעתו של המהר"ל, זה שיש פה איזשהו תהליך אינסופי של התרבות. זאת אומרת שיש פה מצב שבו יש איזשהו יכולת מתמדת להתרבות ולהתרבות ולהתרבות. זה לא מצד שיש הרבה, אלא שאפילו אם יישאר מעט, יהיה להם את היכולת להתרבות מכאן ולהבא. זאת אומרת, יש כאן איזו תפיסה שבעם ישראל יש כוח חיות שאיננו נפסק לעולם. הוא אומר את זה ממש ככה עם בלשונו, זה שאפר הארץ נאמר רק על ההתרבות בלבד, שהוא יוצא תמיד אל הפועל, כמו המעיין שהוא מוסיף מים ונובע תמיד. יש איזו חיוניות, אפילו אם יש מעטים, יהיו אחר כך מהם רבים. אפילו אם יתמעטו, עדיין יש להם את היכולת לחזור ולהתרבות. כלומר, איזשהו כוח ריבוי עצום, לא שיש כמות עצומה, אלא יכולת מתמדת להתרבות ולחיות ולהתמיד. זה אומר המהר"ל, שאם זו ברכת אפר הארץ, הרי יעקב מדקדק מאוד. הוא נמצא במצב שבו הוא מאוים על ידי עשיו. והוא לא רוצה שאף אחד ייפגע במחנה שלו. לכן הוא מדגיש שהוא עכשיו נמצא, יש איום על ברכת ככל הים. מה הייתה ברכת ככל הים? ברכת ככל הים על ריבוי על הכמות. מהי ברכת אפר הארץ? זה לא ברכה על ריבוי הכמות, אלא הברכה היא שגם אם יישארו מעטים, הם יוכלו להתרבות. לכן, כאשר פה יעקב ירא מפני עשיו שמאיים על המחנה שלו, הוא איננו מעוניין שאף אחד ייפגע. הוא לא מעוניין שיווצר מצב שבו חלק מהמחנה שלו ייפגע, ומאותו חלק שישאר כפי שהובטח לו להיות כאפר הארץ, אחר כך שוב הוא יוכל להתרבות. הוא לא מעוניין בתוצאה הזו. אף על פי שברכת אפר הארץ יכול שתתקיים, עדיין הוא גם רוצה שברכת ככל הים תתקיים. שעדיין הוא רוצה שכל המחנה יישאר לפליטה, שכולם יישארו בחיים, שכל הכמות שכבר קיימת היא תתמיד. ולכן חשוב לו להדגיש בבקשה שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, שאתה אמרת ושמתי את זרחה ככל הים, ומה שנגזר מזה הוא שאף אחד לא ייפגע. כי אפילו אם חלק ייפגעו והשאר יישארו, אמנם ברכת אפר הארץ שנאמרה ליעקב באופן אישי תתקיים, אבל עדיין אותה ברכה שנאמרה לו לאברהם של ברכת חול הים לא תתגשם בזרעו של יעקב. ולכן חשוב כל כך ההבחנה הזאת בין ברכת אפר הארץ לברכת חול הים. רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שמאוד מאוד חשובה פה בפרשה, שיוצאת מתוך הדברים של המהר"ל כאן, שהם חורגים בעצם מעבר לענייני הפרשה עצמה. רש"י אומר שכתוב ככה, ויקום בלילה הוא ויקח את שני נשיו, את שתי שפחותיו, את 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. אומר רש"י, מה זה 11 ילדיו? הרי היו לו 12 ילדים, אומנם 11 בנים, אבל בת אחת, ודינה היכן הייתה? נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא ייתן בה עשיו עיניו. ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו למוטב, ונפלה ביד שכם. כן. יש פה אירוע שבעצם דינה לא מוזכרת, אז שם אותה בתיבה, מנע את האפשרות שאולי היא תחזיר את עשיו בתשובה, ולכן הוא נענש בכל הסיפור של שכם. מה הטריד את רש"י? למה חז"ל דרשו את הדבר הזה? אז אומר פה אמר על עיקרון שכבר הוא בעצם הזכיר אותו בפרשת שבוע שעבר, אלא שלא היה לנו מספיק זמן לעסוק בזה, אבל כיוון שזה חזר ונשנה, אני רוצה כן לגעת בזה. תפיסת המהר"ל היא כדלהלן. התורה באופן עקרוני איננה מעוניינת לספר לנו על חטאים של הצדיקים. אדרבה, הצדיקים של התורה בעיניו נתפסים כאנשים מושלמים, שאינם חסרים, אנחנו לא מחפשים את חטאיהם, אנחנו לא מעוניינים למצוא פגמים בהם. אדרבה, התורה תופסת את הדמויות המופת כמופתיות לגמרי, כצדיקים באופן מוחלט. אבל מצד שני, התורה גם לא יכולה שצדיק יענש בלי שיהיה לו חטא מפורש בתורה. זאת אומרת, לא ייתכן מצב שבו מישהו נענש בלי שאנחנו יודעים על מה הוא נענש. ולכן חייב להיות שאם מישהו נהנה שהתורה עצמה רמזה לנו או הראתה לנו את חטאו. או בלשונו של המהר"ל, אי אפשר לומר שיערה לו לצדיק דבר רע ומכשול, אלא אם תפרש התורה עצמה באיזה מקום את חטאו. למה? כי התזה שלו אומרת, איך ייתכן זה שמדבר בצדקת הצדיק, ואז אם הוא צדיק, אז אין לו חטא, ואי אפשר לומר שעשה חטא, אלא אם ייכתב החטא בפירוש. ולכן, התורה עצמה חייבת לומר לנו איפה הצדיקים חטאו, כי אנחנו מעצמנו אין לנו שום זכות לומר במה הם חטאו. ועכשיו הוא אומר, שמה תגיד, אולי כדאי להעלים את חטאיהם של הצדיקים? אז הוא אומר, אין לומר שחטא הצדיק אין צריך להיות נזכר בתורה. כי אם חטאו של הצדיק היה לא מוזכר בתורה, אז הייתה התורה חס ושלום חסרה. למה היה לזה פגם בתורה או חיסרון בתורה? שהרי כיוון שזכה בעונש הצדיק ומסברה לא חטא הצדיק, כי אין מדרך הצדיק שיהיה חטא, אז חייב להיות ש שבאיזשהו מקום הוא כן חטא. ואם החטא לא מוזכר בתורה, אז כאילו תורת השם שהיא תמימה, אומר המהר"ל, היא חסרה. לפיכך אומר המהר"ל, בכל מקום שנזכר עונש הצדיק, ייזכר חטאו. ולכן אומר המוטיבציה להגיד לנו שיעקב שם מדינה בתוך התיבה, ובגלל שהוא מנע אותה מעשיו, אז היא נפלה ביד שכם. המוטיבציה הזאת קיימת בגלל שהודעה היא שדינה נפלה ביד שכם. ודאי שהדבר הזה היה למורת רוחו של יעקב, ולא גרם לו איזשהו צל צילו של נחת. אדרבה, עוגמת נפש רבה נגרמה לו. וכל מה שהתפתח בעקבות זה. אבל כיוון שאנחנו רואים שהוא נענש, אנחנו חייבים לדעת שהוא חטא. ואז חייבים למצוא בתורה עצמה את החטא. והדברים האלה התבארו גם בשבוע שעבר. מה הייתה חטאה של רחל? הרי רחל הייתה צדקת, והכתוב מדבר בצדקתה. אז לא יכול להיות שהיא מתה בדרך בלידתה, ובלי שהיה איזשהו חטא. ולכן, חייב להיות שהתורה כותבת את הסיבה. והסיבה היא שיעקב אמר ללבן, שמי שנמצא בידו הטרפים שלו לא יחיה. לכן, שוב, אותו עיקרון, מנחה שם את רשי. אין ספק שאם רחל הייתה צדקת, וכיוון שהייתה צדקת, לא הייתה ראויה לאותה מיטה. וחייבים למצוא שבתורה עצמה יהיה כתוב מה גרם למיטתה, ואז מוצאים את זה בדבריו של יעקב. אם כבר הגענו לעניין הזה של שכם, אז גם פה יש לרשי, בעצם יותר נכון למהר"ל, יש כאן איזושהי נקודה שהיא מאוד מאוד עקרונית בתפיסת העולם שלו, ואני רוצה להתעכב על זה קצת. השאלה בעצם נשאלת כבר על ידי הרמב"ם, שלפי פשטי המקראות, שכם חטא, אין ספק ששכם חטא, חטף את בת יעקב, וכן לא יעשה, וכו' וכו'. אבל כל העיר מחטאו עד כדי כך שהם התחייבו שבני יעקב יהרגו אותם. הרמב"ם שואל את זה בהלכות מלכים, והרמב״ם עונה שבני נוח הרי מצווים על הדינים, חייבים להקים מערכת משפטית. וכיוון שהם היו צריכים להקים מערכת משפטית, הם היו צריכים שאותה מערכת משפטית תתפקד בשכם, והיה עליה להעמיד את שכם לדין על מה שהוא עשה. כיוון שמערכת המשפטית שלהם לא תפקדה, הרי שהם כבני נוח עברו על מצוות בני נוח לקיים בתי דינים, וכיוון שמי שעובר על מלכת מצוות שבע בני נוח נהרג, אז הרי כאן כל בני שכם, כל בני העיר שכם היו חייבים מיתה, כיוון שהם בעצם עברו על אחת משבע מצוות בני נוח שהיא מצוות הדינים. כך אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, שהיו חייבים מיתה על כך שלא היו דנים את אלה שעשו את מה שעשו לדינה. אז זה אומר המהר"ל, זה דבר תמה. ובאמת זה רציני. איך אפשר להם לדון את בן נשיא הארץ? הם היו יראים מהם. אף על פי שהיו נצטבו על הדינים, אז נכון, אבל הם היו אנוסים. ובמקרה זה לא יכלו הם לדון את בנו של נשיא הארץ, אז הם היו אנוסים, ואונס רחמונה פטרי, אפשר להגיד שהם חייבים איתה בגלל שהם לא דנו את שכם. אז מה עונה על זה המהר"ל? מהר"ל אומר פה משהו מאוד מאוד עקרוני, שהרבה מאוד אנשים באמת גם כיום מסתמכים עליו, והוא אומר שיש שני מצבים של, מצב של מלחמה. איך אנחנו דנים פה את, את המצב הזה? והטענה היא שבעצם נוצר פה מצב של קונפליקט לא בין אנשים פרטיים. אם מדובר במעשים של אנשים פרטיים, הרי שבאמת אנחנו צריכים ללכת לסגנון הזה של הרמב״ם, שבתי המשפט ומערכת הדינים וכל מה שכרוך בזה. אבל המהר"ל אומר, אנחנו לא עוסקים פה בשני אנשים פרטיים. זה לא איזה סכסוך בין בת יעקב לבין שכם בנו של חמור. כאן מדובר באיזשהו מאבק בין תושבי שכם, בין העיר שכם, בין מדינת שכם לבין בני יעקב. זה מה שהוא אומר כאן המהר"ל. לא דם היא שני אומות. עוסקים פה בהם בשני אומות, כי המטרה של הברית הייתה להיות עם אחד, משמע שלפני כן הם היו שני עמים. וכיוון שמדובר פה בשני עמים, לפיכך הותר להם ללחום, יש היתר להילחם, התורה מבינה שיש בין עמים סכסוכים ומאבקים עד כדי מלחמות. והותר להם לכם כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת, שהתורה התירה. יש היתר להילחם. נכון שהתורה דורשת מאיתנו כי תקרא אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום. זה נכון. אבל ברמה העקרונית יש פה איזשהו מצב של סכסוך ומלחמה. למה פה בני יעקב לא קראו לאנשי שכם לשלום? משום שהיה פה פרובוקציה. כל הדין של לקרוא לשלום אמר המהר"ל זה מצב שהם לא עשו לעם ישראל דבר. אבל כאשר הם עשו משהו לעם ישראל כגון זה שפרצו בהם פריצות לעשות להם נבלה בלי כל פרובוקציה מצידם של בני ישראל, ואף על פי שרק אחד מהם עשה את זה, זה לא משנה. הוא נתפס פה לא כאדם פרטי, אלא מכלל העם הוא. אז כיוון שהם התחילו, אז מותרים לקח נקמתם מהם. כלומר, התפיסה היא שהסכסוך הוא לא אישי, אלא סכסוך לאומי, בין עמים, וכיוון שיש פה סכסוך בין עמים, אז מותר לבוא עליהם למלחמה, ומלחמה כמו במלחמה, בכל תקופה ותקופה מלחמה כמו במלחמה, ואז במלחמה של אותה תקופה אז באמת הרגו כל זכר. אבל ברמה העקרונית היתר נבע מזה שההתייחסות היא התייחסות של מלחמה בין עמים ולא התייחסות לאדם פרטי. זמננו תם לשבוע זה, והיינו באמת דווקא בנושא הזה של לחימה שתי התייחסויות של המהר"ל, אחת באמת שמרחיבה את היתר להילחם ותופסת בעצם את המלחמה כמלחמה בין עמים ולא בין פרטים, אבל מצד שני כבר ראינו בהתחלה שהוא כן רגיש לאפשרות הזאת שלא כל מי שנלחם נלחם מרצונו החופשי או במלוא אונו, ולכן גם כאשר מדובר ויירא שמא יהרוג, מדובר על אותם אנשים שייתכן שלא נלחמים בכל ליבם, ואז הריגתם תהיה איזושהי הריגה בשגגה שצריך להביא עליה כפרה. אז בעצם אנחנו רואים שבפרשה הזאת תתייחס לכמה היבטים שקשורים לעניין הזה. שבת שלום.
ראינו לגבי הדלקה בבית משותף שיש כאלה שהדליקו בפתח החדר המדרגות למטה, כך נהג הרב מבריסק, אבל בדרך כלל אנשים נוהגים כדעת החזון איש ולא מדליקים בפתח חדר המדרגות. ואם כך, יש שלוש אפשרויות היכן להדליק נרות חנוכה. אפשרות ראשונה, בפתח הבית. פתח הבית, זאת אומרת בכניסה שבין הבית לחדר המדרגות. זאת פשטות שיטת רש"י שהזכרנו לעיל, וזאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להדליק בחלון. הגמרא בשבת כ"א עמוד ב' אומרת, אם היה דר בעלייה, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים. צריך לנסות להבין למה במקרה כזה מדליקים בחלון ולא מדליקים בפתח הבית. רש"י מסביר שיש כאן איזה בעיה שאין לו מקום איפה להניח שם. כלומר, לדעת רש"י צריך להניח בפתח הבית. כאן מדובר על אדם שאין לו בית בחצר, אין לו כנראה פתח בית לכיוון החצר. הוא גר בקומה השנייה, בעלייה, אין לו שום פתח בית לחצר, ולכן מדליק בחלון בעלייה. לדעת בעלי התוספות, למה האדם הזה לא מדליק בחצר? למה הוא לא מניח בפתח החצר? אז הדבר הזה אולי נובע מסיבות טכניות שהמקום לא שלו, אולי לא מאפשרים לו, אין לו שם שטח, הוא שייך לו רק החלק העליון שם בעלייה, ואולי בחצר אין לו שותפות. אבל הסבר אחר עולה מדברי הבית יוסף, בדעת התוספות, שהוא מסביר שלא מינקרא מילתא דמשום עליהו. זאת אומרת, בחצר רגילה, אז יודעים שכולם שותפים בחצר. כיוון שיודעים שכולם שותפים בחצר, כשיש נרות בפתח החצר, אז מבינים שזה שייך לכל הדיירים שם. אבל כנראה שמי שגר בעלייה, זה לא ניכר לאף אחד כשהוא מדליק את הדברים בפתח החצר, כנראה שהוא מנותק מאותו מקום, לא שמים לב אליו בכלל, כי פתח החצר שמים לב לכל הבתים שפונים אל החצר, אבל מישהו שבכלל הבית שלו לא פונה לחצר, והוא בקומה שנייה, בעלייה, הקומה הראשונה היא בכלל לא שלו, הדבר לא ניכר, ולכן במקרה כזה מדליקים בחלון. בכל אופן, יש לנו כאן דין שאפשר להדליק בפתח החלון, אז גם אצלנו, אפשרות שנייה, להדליק בתוך, כשאדם נמצא בתוך בית, בבית משותף, להדליק בפתח החלון. אפשרות שלישית, להדליק בתוך הבית. הגמרא שם אומרת, ובשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. הגמרא מדברת על שעת סכנה. רש"י מסביר שהיה להם לפרסיים חוק שאין להדליק נר ביום עידם, ביום החג שלהם, אלא רק בבית עבודה זרה שלהם. הייתה כאן איזו סכנה, כך נראה גם מדברי הטור, שהייתה איזו סכנה ביום בהדלקת נרות בצורה כזאת. בימינו, הסכנה כבר לא קיימת ברוב המקומות. ואז לכאורה אין יותר יותר להדליק בתוך הבית. אבל עוד מימות הראשונים היו הרבה שנהגו להדליק בתוך הבית. האור זרוע טען שלא מצא סמך לאנשים האלה שמדליקים בתוך הבית. אבל בעל האיתור אומר, אמנם המנהג התחיל בשעת הסכנה, אבל אחרי שהתחיל, אחר שנהגו על הסכנה, נהגו. אחרי שהתחיל המנהג, המשיך המנהג גם מאוחר יותר. הריטב"א מסביר בצורה אחרת, הוא אומר שעת סכנה זה לאו דווקא סכנת נפשות, אלא סכנת צער או איבה, גם זה נקרא סכנה. וערוך השולחן כותב גם כן, הוא אומר בכל המדינות שלנו, ימי חנוכה, ימי סגריר, גשם, שלג, רוחות חזקים, הוא אומר אי אפשר להניח בחוץ להדליק, הנרות יכבו, אם לא להסגירם בזכוכית, אם לא יהיה איזה זכוכית, וכולי, היי, לא התרוכו רבנן, לא התריכו אותו, נשים איזה נרות בזכוכית. אבל לפי זה, ברור שהדרך המובחרת היא באמת הדלקה לכיוון החוץ, הדלקה בפתח הבית, ולא הדלקה בתוך הבית. ובאמת, היבץ כותב, והנכון להדר, להדליק מבחוץ, וכדי שלא תכבה, ידליק בהששית. הוא אומר, לפי שלא ראיתי לרבנן קשישי, דאב דאחי, אינני גוזר, ואומר שיהיה הדבר בהחלט, והוצאה מרובה להמציא כלי חדש כזה. אמנם, אם נוכל לו בקלות, נראה שנכון לעשות כן. ובימינו, אפשר לעשות את הדבר בקלות, ולכן יש ודאי עדיפות להדליק מחוץ לבית או להדליק במקומות בחלון או בצורות אחרות לכאורה. שאלה היא, מה לעשות בתוך הבית? שלוש אפשרויות ראינו. פתח הבית, הדלקה בתוך הבית באיזה מקום, או הדלקה בחלון. מה עדיף היא שלוש האפשרויות? ועל כך נדבר בהמשך.